שומעים טוב בסוף? אז בשיחה שלי היום אני רוצה לתת איזה, להציע, יותר נכון, איזה מבט על, נקרא לזה ככה, על הדרך. ולהתחיל מההתחלה, איפה מתחילים, מהי ההתחלה של הדרך. כולנו מכירים את ארבע האמיתות, נכון? האמת הראשונה היא האמת, האמת הנאצלת הראשונה היא האמת של דוקה. כולנו מכירים דוקה, הרבה פעמים מתורגם כסבל, תרגום מאוד מאוד לא מדויק. כל תחושה קלה שבקלות של אי סיפוק, של אי נחת, זה מין תחושת חסר קיומית, מוגדרת כדוקה, מהקל ביותר עד מה שאנחנו באמת היינו מתרגמים כסבל. ומה שמוליד את הדוקה זה הבורות, על פי התפיסה הבודיסטית. הבורות, לא בערות בעין, לא עניין של ידע. בורות שמוגדרת פשוט כתפיסה לא בהירה של המציאות. תפיסת מציאות שגויה. המילה בפאלי זה אביג'ה, התחילית של זה השלילה. ויג'ה זה ידיעה, זה אי ידיעה או אי ראייה, או תפיסת מציאות שגויה. של מה? של מה שאנחנו קוראים לו בראש בראשונה אני או עצמי, עולם, כל המושגים האלה, ושל מערכת היחסים שביניהם. אז למה גורמת אותה תפיסת מציאות שגויה? בראש ובראשונה היא גורמת לנו לחיפוש, חיפוש מתמיד, בלתי פוסק, אחרי משהו שירגיע, שישכח, שיעצור את אותה תחושה של חסר, את אותה תחושה של משהו במקום שבו אני נמצא, לא חשוב איפה, רגשית, נפשית, קיומית, ניתן לומר, משהו חסר, משהו לא שלם, משהו לא מלא. אז מה אנחנו מחפשים כדי להרגיע את התחושה הזו? שימות גדולות, אבל רק כמה מהן. זה יכול להיות ברמה של דברים חומריים, נכון? דברים של חומר, כסף, בית, מכונית, עבודה, אפילו נגיד אם נסתכל על הגוף, איזה גוף שהוא יפה ופועל ומתפקד, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בהיבט הזה, או דברים רגשיים, כבוד, יוקרה, סיפוק, אהבה, מחמאה, חוויות אקסטטיות, ריגוש מיני, אידיאולוגיות, אפילו דאגות, תתפלו. יש אנשים שחיים מדאגות. מכירים את זה? אני מכיר. אז כל החיים שלנו, אפשר להגיד, זה מין סוג של מבט החוצה. מבט החוצה בחיפוש אחרי משהו שאין לנו. בכל הרמות האלה. כן. משהו שאם רק היה לנו, אז כל החיים שלנו היו שונים. היינו מרגישים שלמים, היינו מרגישים מסופקים, היינו מרגישים לא חסרים. אני קורא לזה רשימות הלא רק. מכירים את הרשימות האלה? שמות הלורק, אז אנחנו נרשום לורק, ואחרי זה שלוש נקודות, ותמלו את זה במה שאתם רוצים. זה רשימות שיש להם מדרג, נכון? יש להם מדרג. לורק. אז בהתחלה זה ברמה פשוטה, לורק היה לי יותר כסף או יותר עבודה, או עבודה אחרת, או מערכת יחסים יותר מרגשת, או whatever, ואחרי שאנחנו שוחקים את זה, כאילו אנחנו עוברים לרמה מתקדמת ומתוחכמת, משהו שבאמת ייתן לנו להרגיש שלמים, זה יכול להיות אפילו הישג רוחני, אולי התעוררות, maybe, אולי זה מה שחסר. ולמה אנחנו מחפשים? זה מעניין לחשוב על זה. אז כדי להבין את זה, אנחנו באמת צריכים לראות את הצרכים שעומדים מאחורי החיפוש הזה. החיפוש באמת האינסופי הזה. אז כולנו מבקשים ודאות, נכון? אנחנו קמים כל בוקר לעולם, לחיים שמה שמאפיין אותם זה ההפך המוחלט מזה, אי ודאות. דיברנו על זה, אי ודאות. אנחנו קמים בבוקר אל הלא ידוע. מישהו לא פגש את זה? קמים פשוט אל הלא ידוע. אותו מאפיין של המציאות שהבודה דיברנו עליו כל היום היום, הבודה קרא לו אניצ'ה, הרעיות, שינוי, חולפיות, תחושה של אי ודאות. כולנו מבקשים ביטחון, נכון? זה צורך טבעי, כל, אני יודע מה, כל בעל חי בעולם הזה שרוצה להתקיים, כן? מבקש את הביטחון שברגע הבא. אז במובן הזה אנחנו לא שונים מבעלי חיים. אנחנו רק צריכים, אם החיות צריכות אוכל, מזון להמשך הקיום שלהם, לנו זה לא מספיק להזין את הגוף הזה. אנחנו צריכים גם איזושהי הבטחה פסיכולוגית להמשך הקיום שלנו. אז אנחנו לתוך החיי היום-יום שלנו, בתוך דירות ממוזגות, בנקים, למרות שזה לא בטוח, אבל מקררים, whatever, כן, שמייצרים ביטחון לכאורה, אנחנו מוסיפים דברים, או מנסים להוסיף דברים שיקנו לנו מידה של ביטחון נפשי. זה יכול להיות נכסים, ממון, עוצמה חברתית, פוליסות, פוליסות ביטוח, כן? סוכני הביטוח מומחים בלתחזק את המוטיב הזה. אז לא משנה מה עומד מאחורי זה, הכוונה היא תמיד אחד. זאת אומרת, זה יושב על משהו מאוד מאוד עמוק. הפחד הראשוני הזה מהתקלות, כן? מזין את הצורך בביטחון, שייתן לנו את התחושה של ההמשכיות. זה מייצר את התנועה הזו של עוד ועוד, יותר ויותר. לויזה פעם היה להם סלוגן מדהים, באמת מדהים, אני לא יודע, הקופירייטרים שם הם באמת גאונים. הסלוגן אמר, איך זה אמר? אמר, טוב לרצות יותר, נכון? אל תדאגו למה לרצות, זה אנחנו כבר נדאג. אתם רק תמשיכו לרצות יותר, תראו כמה זה טוב. טוב, נכון? זה היה, אתם זוכרים מישהו? טוב לרצות יותר, אך. כן. אז עוד ועוד, התנועה הזו של עוד ועוד, יותר ויותר. כן. כסף, ידע, הישגים, חוויות, לא משנה מה. הבעיה היא שאותו הפחד הראשוני גם מתדלק את החמדנות שלנו, נכון? יושב על זה, זה מזין אותה, עוד ועוד ביותר ויותר. ואנחנו, טוב שנראה גם את הביטויים של התנועה הזו, כן? ממש ביום-יום שלנו, כי מאוד קשה למתוח את הגבול בין צורך, כן? צורך, צרכים שיש לכולנו, כמה כסף אני צריך כדי להיות שקט? או כמה אני צריך עוד מזה או עוד מזה כדי באמת להרגיע את זה באיזושהי מידה. קשה מאוד לפתוח, למתוח את הגבול. כן? אז בין אם זה עוד ביס של אוכל, או בין אם זה, אני לא יודע מה, עוד כמה שקלים בבנק. והזמנה לראות, האם אנחנו יכולים לראות את התנועה הזו, את הנטייה הזו, את החמדנות שלנו. זה מזין את התנועה הזו, כן? ממש מתדלק אותה. כולנו מבקשים שליטה, נכון? לפחות מידה של שליטה. שליטה של, שליטה בחיים שלנו. והיא הוודאות הזו שככה כמו עוטפת אותנו באופן קבוע, כן? אז אנחנו מנסים להדחיק אותה על ידי שליטה. אז אנחנו רוצים לשלוט אולי בילדים שלנו שיגדלו להיות, לא יודע מה, בתואם עם השקפת העולם שלנו, יגשימו אולי את הציפיות שלנו. אנחנו רוצים לשלוט במחשבות שלנו, לאלף את התודעה, אולי להגיע להתעוררות. אני לא יודע, אתם כולכם הגעתם לפה. כן? ושוב, ההזמנה היא לראות האם אנחנו יכולים להסתכל על הצורך הזה, על הצורך בשליטה, ללא פחד, ללא הצדקות, ללא איסורי מצפון אפילו. לראות את זה כפי שזה. נבק, זה מתפתל, זה מניע אותנו, זה דוחף, זה שם, כן? אבל האם אנחנו יכולים להסתכל על זה כמו שאנחנו מסתכלים על תופעה, ממש על כל תופעה בטבע, כן? האם אנחנו יכולים להסתכל על זה ולא להפוך את זה מיד לאיזשהו אני? זה פשוט צורך שעולה כתוצאה מהאינטראקציות האלה, מהמפגש הזה. כולנו מחפשים סמכות, עוד משהו שרשמתי לי, סמכות, נכון? מרגע לדתנו, הורים, מורים, מורים רוחניים, אנחנו צריכים איזה סמכות, מישהו שיגיד לנו איך להתנהג, איך לנהוג, איך לחיות, כן? מישהו שיעזור לנו להשליט איזה סדר בכאוס הזה, כן? מה מותר, מה אסור, מה טוב, מה רע. אז כן, יש ערך לסמכות כמובן, בוודאי. אז שוב, כמעט תמיד זה איזה מין סמכות חיצונית, כן? לא יודע מה, בודה, אנחנו יושבים פה, או מישהו אחר. השאלה היא אם אנחנו יכולים להסתכל גם על הצורך הזה, כן? להתבונן על החיפוש הזה, ממש משחר, אני חושב, התודעה האנושית, כן? לראות את הצורך כפי שהוא, זה עולה בנו כתוצאה מהאינטראקציה הזו, בדיוק כמו שאר הצרכים האחרים. לא לגנות את זה, לא להצדיק את זה, פשוט צורך שמתעורר, צורך שעולה בנו. ולראות שזה כך, זה מפעיל אותי אולי, זה כך, זה נוכח. כן? כי התבוננות, וכאן אנחנו מגיעים למפתח, התבוננות בדברים כפי שהם, היכולת לראות את הצרכים האלה אפילו, כהווייתם, כן? היא המפתח במידה רבה של הדרך הבודיסטית, שכל כולה נועדה להסביר לנו למה אנחנו סובלים, ואיך באמת ניתן לשים קץ לסבל הזה, לחיות חיים של חופש. כך שיש לנו צרכים שונים, לגיטימיים לחלוטין, שעומדים מאחורי החיפוש הזה. אבל כדי להבין מה מוליד באמת את הצרכים האלה, אנחנו צריכים כמו, הייתי אומר, לפתוח לרגע סוגריים. אז הסיבה הראשונית, כמו שאמרנו כבר, הבסיסית שאנחנו סובלים, זה האשליה הבסיסית שמניחה שיש איזשהו קיום נפרד של אני, של עצמי, של שלי. יש אני ועצמי, אז יש גם שלי. זה פשוט תפיסה שגויה של המציאות, כמו שאמרנו. זה לא שאנחנו לא קיימים, בוודאי שאנחנו קיימים ומתקיימים, אבל האופן שבו אנחנו תופסים את הקיום הזה, הוא בעייתי. ואני אסביר איך המנגנון הזה עובד. הסיבה היחידה שאנחנו יכולים להניח את הקיום של העצמי הנפרד והקבוע זה תפיסת הקיום שלנו הבסיסית ביותר, זה שהמנגנון הזה עובד במונחים דואליים של סובייקט ואובייקט. מה הכוונה? המיינד, האינטלקט, האגו, לא חשוב איך נקרא לזה, מקבל את האישור לקיום שלו רק ממה שנפרד ממנו. בסדר? אני צריך, אני וכל אחד מאיתנו, אני צריך את האינטראקציה הבלתי פוסקת הזה עם אנשים, עם כל הטבע, עם כל הקלט החושי שלי, כדי שהסאבטקסט של זה יאמר לי, הוא יאשר את הקיום שלי. בסדר? אם יש מישהו שרואה, אם יש מישהו שתואם, אם יש מישהו שמגיב, אם יש מישהו אפילו שחושב, כן? באינטראקציות שנוצרות דרך הקלט החושי, הסאבטקסט של זה אומר, המישהו הזה זה אני. זאת אומרת, זה מאשר לי את הקיום שלי. הרבה פעמים שאני חושב על זה ככה, זה במונחים של בצוללות, נדמה לי, יש סונר, נכון? זה קרן שנשלחת לשמה, לכלי שיט שמה, ואז זה חוזר, ואז יש בהדהוד הזה, אנחנו יודעים איפה כל אחד מהם נמצא או שוהה. זאת אומרת, הפעילות הרגילה ביותר של החיים שלנו, שבעצם מתקיימת בכל רגע ורגע, היא התהליך הקוגנטיבי הזה שבו המידע החושי או הקלט החושי נכנס דרך כל שערי החושים, העין, האוזן, הלשון, האף, הגוף וכמובן התודעה. ולכל מידע כזה, כל מידע כזה צבוע בצבע מיוחד. כן? בפאלי זה נקרא ודנה, זה או נעים לנו או לא נעים לנו או שזה ניטרלי. זה מעורר מערך של תגובות, אם זה נעים, אני ארצה מזה עוד, אני ארצה להוסיף, אני ארצה לשמר את זה, אני ארצה להעצים את זה, אם זה לא נעים, זה התנועה הפוכה, אני ארצה להדוף את זה, אני ארצה שזה ייפסק, לסלק את זה ממני, אם זה לא נעים ולא לא נעים, אז אני אהיה ברוב המקרים אדיש לזה, אני אפעל מול זה עם הדפוסים, עם האוטומטים שלי. ומה שחשוב להבין, והתודעה שלנו, למעשה כל החיים שלנו, בעצם כל תפיסת העולם שלנו, הדרכים שבהם אנחנו מתייחסים לאנשים, כן, לאנשים שסביבנו ולמציאות שסביבנו, כל הנטיות והדפוסים שלנו שמתפתחים במשך חיים שלמים, כולם נובעים מאותו תהליך מנטלי שמתקיים בכל רגע ורגע של הקיום שלנו. זה התהליך, כן? מה שחשוב להבין, כמו שאמרתי קודם, שכל האסטרטגיה הקיומית הזו, זה ממש אסטרטגיה, נעים עוד, לא נעים ככה, לא זה ולא זה, זה ניטרלי, כן? זה רדישות, כן? נועדה לתמוך אך ורק בדבר אחד. מהו אותו דבר אחד, כן? באני ובעצמי, בתחושה הקיומית הזו שלנו. כאן נולדת התחושה הכי טבעית שלנו. כמו שאמרתי, וחשוב להבין את זה. אם אני שומע, אם אני רואה, אם אני מגיב באופן כזה או אחר, כל הקלט החושי, המשמעות היא שאני קיים, אני מתקיים. זה ברור לנו איך, כן? וחשוב שאנחנו נבין שזה התהליך. ולכן, אם ניקח את זה קצת הלאה, הבודה מדבר על זה במונחים של לידה, אנחנו ממש נולדים לכל קלט חושי כזה, שתודעתנו עדיין לא מאומנת ומיומנת. כן? ממש נולדים לתוך זה. אני חושב, אני כועס, אני מרגיש, אני אוהב, אני שונא, אני בספק, אני כך, אני כך. כל קלט חושי כזה, מאחוריו, כשתודעתנו לא ערה או לא מאומנת דיה, ניצב שמה אותו אני. והבודה, כשהוא מדבר, כמו שאמרתי על זה, כשהוא מלמד, הוא מדבר על זה ממש במונחים של לידה. כן? נולד עכשיו, ברגע הזה, אילנה, אם אני מסתכל על האולם הזה, ואני אומר, וואו, הם לא מבינים אותי, או, או, או מה שאני לא אומר לעצמי, אז אני נולד תוך זה, אני נולד כאילן הכזה או הכזה. ככה התהליך הזה עובד. ומכאן נולד בעצם אותו החיפוש שהתחלנו איתו, כן? אחרי כל מה שיחזק את תחושת האני הזו, והבריחה מכל מה שמאיים עליה. זה המשמעות של זה. הדבר המעניין לצורך השיחה שלנו והלמידה שלנו, זה איפה אנחנו מחפשים את זה. הדבר הבעייתי מבחינת התפיסה הבודהיסטית, זה שאנחנו מחפשים את זה תמיד בחוץ. למה? הסברנו לפני רגע. מכיוון שאת האישור לקיום שלנו אנחנו תמיד מקבלים בחוץ, אז לשם גם מופנה המבט, כן? באופן טבעי, מחוץ לנו. אנשים אחרים, סיטואציה אחרת, סביבה שונה, סמכות אחרת, מורה חדש, whatever, שיטה טובה יותר. אז שוב, אני רוצה להדגיש את הנקודה הזו, כי ממנה אנחנו נוכל לנוע הלאה. מכיוון שאת האישור שאני קיים, אני יכול לקבל רק מבחוץ, אז גם הדימוי העצמי שלי, גם התחושות הכי אינטימיות שלי, התפיסה שלי את עצמי, כן? הדעות שלי אל עצמי, נבנים גם הם הרבה מאוד כתוצאה מהאינטראקציות שלי עם הסביבה. כן? אנחנו ערים לזה? עד כמה אנחנו בשיח הזה? עד כמה אנחנו נבנים שם כאני שנוצר ממש במונחים של הבודה, נולד באינטראקציות האלה? אז לכן המבט תמיד מופנה החוצה, או על פי רוב מופנה החוצה. שם תימצא היצועה. אגב, גם הבעיות שלנו הם חלק מאותו תהליך. כן? אפילו אם נבין איכשהו שהבעיה שלנו היא אצלנו, כן? בדרך שבה אנחנו מצטחים לומר לאיזושהי סיטואציה, נמשיך לחפש לה איזשהו פתרון חיצוני, על פי רוב, שישנה את ההתייחסות שלנו אליה. והחיפוש הזה נמשך לכל אורך החיים שלנו. הוא תלוי תנאים ונסיבות. אז כשאנחנו צעירים, אנחנו בונים את האישיות שלנו, רוצים לצבור עוד ועוד, עוד ידע, עוד התנסויות, חוויות, לבנות עמדה, להגדיר לעצמי מי אני ביחס לעולם. הבת שלי, אני זוכר, הבת שלי הגדולה, היא הייתה ילדה של Sex in the City כזאת, הייתה ילדה עירונית שלא היה כמוה, ממש, היא הייתה מודל של זה, ככה היא הייתה. היא יצאה לאיזה טיול, בדרום אמריקה, חזרה בן אדם שונה, ילדה בן אדם שונה, כאילו, כל הארון, כל ממש ילדה טבע כזאת, וזה, כן, כן. אז מי היא? כן, האינטראקציה הזאת עם ה... כן, דבר, מעיין, מה זה? סוף, מה זה? זה היה... משהו... זה לא מצחיק. תפנו לי להמשיך. אז שאנחנו בוגרים, שהתבגרנו קצת וכבר השגנו את מה שרצינו, מעמד, יוקרה, נכסים, מערכות יחסים, הילדים כבר בגרו, משהו בכל זאת עדיין נשאר חסר, כן? החיים הם לא רק, ואז עוד שלוש נקודות. אז עוד חוויות, עוד כיבושים, אני לא יודע מה, עוד הישגים. אצל אנשי עסקים לפעמים אנחנו שואלים, כאילו, כאילו, כמה אתה צריך? אז אומרים, לא, כן, זה אדרנלין, כן, אדרנלין, יש כבר מספיק, אני כאילו, זה הולך לחיפוש אחרי משמעות, כן, עוד, עוזבים את המרוץ ומחליטים לעשות משהו, אנשים למען עצמם, לימודים, השערה, סדנאות, הנה גם אתם הגעתם חלקכם לפה, מדיטציה, אולי אני אעשה איזה משהו, כן, בכיוון הזה, עושים דברים יפים, עושים למען אחרים, מתנדבים, כן, כל זה באמת, אני לא מזלזל בזה, לא אומר זה בציניות, כן, זה טוען את החיים משמעות, כן. יש אלמנט של שיעמום, כן, הרבה פעמים בעבודה, אולי במערכות יחסים, הרצון למצות את עצמי בשארית החיים שלי, זה בגיל יותר מבוגר, אבל מה אנחנו מגלים? זה לא משנה, אני מחווץ את כל זה, מה אנחנו מגלים? שכל מה שניסינו לאחז בו, כדי למצוא בו ביטחון, יציבות, ודאות, למצוא בו איזשהו מקלט שבו נוכל לבצר איכשהו את תחושת האני שלנו, הוא הראי, הוא תלוי תנאים ונסיבות, הוא זמני, הוא חולף, איך קוראים לזה? אניצ'ה, נכון? וכשהתנאים משתנים, כן, הרבה פעמים המקלט הזה מתמוטט, או המקלטים האלה מתמוטטים, ואז הקרקע לפעמים נשמטת מתחת לרגליים. וכשזה קורה, אנחנו יכולים לראות לפעמים אנשים שכאילו שמו את מבטחם בכסף, ביוקרה, בכוח, קורסים, מתמוטטים. אתם יודעים, בזמני, אז אני מסגיר את זמני, זה היה לפני די הרבה זמן, היו אנשים שאפילו שמו קץ לחייהם, שניים מהם היו פוליטיקאים מפורסמים, אחד קראו לו אופר, השני קראו לו לוינסון, אנשים שפתאום, אנשים חזקים, זה פתאום זה קרס, והם באמת שמו קץ לחייהם, לחשוב על זה שפעם אנשים עוד שמו קץ לחייהם בגלל שחיתויות וכאלה דברים, היום בזמננו זה נשמע עזוי, עד כמה שזה מביך. אנשים הופכים להיות מתוסכלים ותוקפניים כשהאידיאולוגיה או הדעה שבהם הם אוחזים נתקלת בהתנגדות, זה לא צריך להרחיק לכת, בוודאי שאנחנו רואים את זה מסביבנו וביג טיים. אנשים חווים דיכאון כשהזוגיות שלהם מתפרקת, וגם אם אנחנו ברי מזל והתנאים והנסיבות תומכים בהמשכיות של היציבות של כל המקלטים הארעיים האלה, כן? אז עדיין ימתינו לנו הזקנה, המחלה והמוות, זאת אומרת, מחכים לכולנו. אבל בכל זאת שינוי מתחולל. חשוב לומר, כי אנחנו כאן כדי להנגיש, להציע את האפשרות הזו. והשינוי מתחולל כאשר אנחנו מתחילים להפנות את המבט פנימה, במקום החוצה הקבוע הזה. אז לעתים זה קורה בנסיבות שהזכרנו, הזכרתי קודם, אבל לפעמים זה קורה עקב דווקא משבר עמוק. כן? מחלה, התמוטטות כלכלית, קריסת מערכות יחסים, שהכאב והסבל הופכים לבלתי נסבלים. כן? מתחילים להבין לעתים בעל כוחנו שהמבט הקבוע הזה החוצה, אל התנאים והנסיבות שהם לא בשליטתנו, הוא לא הכיוון הנכון. הוא פשוט לא הכיוון הנכון. כי אם נחדל לחפש, כן, אם נעצור לרגע ונתבונן בעצמנו, כן, ברגע שנבין שכל מה שאנחנו מחפשים מתישהו, כן, לאכזב אותנו. לאכזב אותנו למה? מכיוון שאין משהו קבוע שנוכל לאחז בו ויישאר כך מושלם כפי שרצינו, כי הכל חולף והכל משתנה והכל הרי, כי אין דברים מושלמים, לפחות כפי שאנחנו תופסים אותם, כן? זו תחילת הדרך. זו תחילת הדרך. כי התרגול הוא לא החיפוש. התרגול, או תרגול אינטליגנטי, הוא להיות עם מה שגורם לנו לחפש. זאת התפנית. תרגול אינטליגנטי עוסק תמיד בדבר אחד. זה הפער בין התקוות והציפיות והחלומות שלנו, שהחיים יהיו אחרת מכפי שהם, וחוסר המוכנות שלנו לקבל את מה שהחיים מזמנים לנו. תרגול אינטליגנטי הולך תמיד לעבודה עם הפער הזה. אז במובן הזה, אל תדאגו, אני רואה את הפנים ככה, זה לא סוף השיחה הזאת, יש גם סוכה, לא רק דוקה. אז חכו, תמתינו. אנחנו רק בונים את זה. לקראת. אז הוויתור, כן, ויתור זה התרגול שלנו. על מה אנחנו מוותרים? או למה מזמין אותנו הביטור הזה? תזכרו שוב, אנחנו מדברים על הפער הזה. אנחנו מזמינים על ידי הביטור הזה את האפשרות והמוכנות והנכונות לשבת עם המציאות של ההווה. לא של איזה עתיד מדומיין שאנחנו מפנטזים לעצמנו. ובהווה, כן, ברגע אחד שבאמת קיים, הכל מושלם. הכל מושלם לא כמו שאנחנו, לא באופן שבו אנחנו תופסים את הביטוי הזה, כן, מושלם, כן. הכל בסדר, אפשר לומר. הכל בסדר, למה? למה הכל בסדר? כי זה לא יכול היה להיות אחרת. כי זה לא יכול היה להיות אחרת. אנחנו פוגשים את מה שלא יכול היה להיות אחרת. אחת המחשבות ההרסניות, ובאמת אני מדבר פה ברצינות ההרסניות, שאנחנו אומרים לעצמנו, כן? הייתי יכולה. הייתי יכולה להיות אחרת. הייתי יכולה לומר אחרת. הייתי יכולה להתנהג אחרת. הייתי יכול. אם הייתי יכול, אז הייתי מתנהג. לא, זה באמת, זה משפט הרסני. הייתי יכול, אנחנו מסתכלים אל העבר, כן, על מה שלא ניתן, הייתי יכול, זאת אומרת, אנחנו דיברנו בבוקר על חיצים, נועצים עוד כמה חיצים. לא, לא הייתי יכול, די בחץ האחד, כן? הייתי יכול, זה עוד, אז לא, לא היינו יכולים. כן? אז הרגע הזה מושלם במובן הזה, כי הוא לא יכול היה להיות אחרת. ולכן הוא מושלם כפי שהוא, גם על אי הנוחות שבו, על הכאב שבו, זה יכול להיות הרע שמפריע לי עכשיו להתרכז במדיטציה, זה יכול להיות גם הייאוש שלי מ, אני לא יודע מה, מבן או בת הזוג שלי, או בעבודה או whatever, כן? אבל זה יכול להיות גם הבשורה הטובה שקיבלתי, זה יכול להיות ההתרגשות שאני מרגיש עכשיו לקראת הטיול למחרת בבוקר. כי כל רגע כפי שהוא זה הביטוי המוחלט של האמת. ממש כך. ולהיות מוכנים לקבל את הנסיבות שהחיים שלנו מציבים בפנינו, זה לא קבלה עיוורת של הכל. זה לא מזמין לחיים פסיביים. זה לא אומר שאם אני חולה לדוגמה, אז אני לא צריך לעשות הכל, כל מה שביכולתי כדי להבריא. ממש לא. זה לא אומר שאני לא צריך, זה תמיד שאלה שעולה כשאנשים פוגשים את האמת הזו. זה לא אומר שאני לא צריך לתכנן תוכניות, דיברנו על זה רק בקבוצה שלנו, לטפח שאיפות, לרצות להשיג דברים. ממש לא. אז יש הבדל בין שאיפה טבעית ובריאה, בין אמביציה, כן, כמו שאנחנו קוראים לה, בין מוטיבציה, לבין איזושהי השתוקקות שיושבת על תחושת החסר הזו, כן? זה הרבה פעמים קו דק שמאוד קשה להבחין בו, ואין לזה כללים ברורים, וזה עניין אישי שכל אחד חייב לבדוק עם עצמו. כן? ועמת המידה יכולה להיות הכאב שהתחושת החסר הזו גורמת לנו. יש סוזוקי רושי שהיה מאסטר, זן מאסטר, שהראשונים שהביאו את הזן למערב, אמר ככה, מאוד יפה. ויתור, הוא אמר, הכוונה היא לא לוותר על הדברים שיש בעולם, אלא לקבל את העובדה שהם חולפים. ויתור זה לא לוותר על הדברים בעולם, אלא לקבל את העובדה שהם חולפים. אז המשמעות היא שאני רק צריך לעשות את כל אלה, את התוכניות והשאיפות והפנטזיות והחלומות וכל מה שזה, מתוך ההבנה שצומחת בי, כן? לגבי הציפיות שלי, לגבי ההזדהות שלי עם זה. כן? אם הם לא יתממשו, אם זה יהיה עדיין בסדר בשבילי, מה שכל כך רציתי וקיוויתי ושאפתי, ברור שלא, בוודאי שלא. זה לא אנושי לא להתאכזב שרציתי משהו וחלמתי ותכננתי וזה לא מגיע או לא מגיע כמו שרציתי. בוודאי שלא. אבל מה התרגול של זה? התרגול של זה להבין שגם הסבל וגם האכזבה וגם החוויה של הסבל והאכזבה הם גם חלק מהבסדר שלי. ואז מתוך ההבנה הזו אני חופשי לתכנן אחרת. לראות מה עוד מתאפשר. עברנו לא מעט בחיים כדי לראות, אני חושב, אנחנו מכירים אינספור סיפורים כאלה, שמשהו קרס או משהו לא התגשם, או משהו נשבר או משהו התנפץ, וזה היה פתח למשהו שהיה אולי קבור שם, לאיזה פוטנציאל שלו זה, ורק האילוץ הזה, רק הנסיבות אפשרו אותו. ממש כך. שמענו על זה, כתבו על זה ספרים וסרטים והחיים לימדו אותנו שהרבה פעמים הדברים הם ככה. לפעמים דווקא שהדברים קורסים, כן? דווקא שהמבנים האלה פתאום מסיבה כזו או אחרת, אז משהו חדש נפתח, משהו חדש מתאפשר מתוך המציאות הזו שאנשים חווים. אז זה גם לא אומר שאנחנו צריכים לשמוח על הקשיים שלנו. כדי שמשהו יהיה בסדר מבחינתי, זה לא אומר שאני לא אכעס, אני לא אבכה, אני לא אתקומם, אני אפילו לא אסנה את זה. זה בסך הכל תגובות אנושיות. אבל כאב וצער זה חלק מהדרמה, חלק מהחיים בדיוק כמו שמחה ואושר. זה לא נפרד, זה לא שונה. אנחנו אנושיים. שהבודה מלמד חופש, הוא מלמד איך לחיות חיים של חופש בתוך החיים האלה, בגוף האנושי הזה עם תודעה אנושית, בתוך הנסיבות והתנאים, איך להיות חופשיים. אין חופש עמוק מזה. Okay? אז שוב, להרגיש טוב זה בסדר, גם להרגיש רע זה בסדר. אם הדברים מתנהלים כפי שאנחנו רוצים זה בסדר, ואם הם משתבשים גם זה בסדר. זה חלק מהבסדר הזה שאלה התנאים, אלה הנסיבות, אלה החיים. ולכן, כאשר אנחנו מבינים את זה, כאשר אנחנו לומדים לייצר את התנועה הזו, כאשר אנחנו לומדים להפנות את המבט הזה, אז אנחנו יכולים לחוות גם את השלמות שבחיים, או את השלמות של החיים. כן? ואז אנחנו יכולים לדעת, כן, שסוכה, שהיא מתורגמת כשמחה, אבל היא הרבה יותר עמוקה, כן? סוכה מעצם מהותה היא יותר מצב פנימי. היא לא קשורה כל כך בפעולה או באובייקט שישנו איננו. זה מצב הוויה, הייתי אומר. סוג של איזון אמוציונלי מאוד מאוד עמוק, שהמקור שלו באותה ראייה בהירה של מה שאנחנו קוראים להם הדברים. ראייה בהירה של אני, כאיזה מין תהליך שמתאווה, תהליך שנולד, לא משהו מוצק ונפרד וקבוע, כן? קחו יום אחד, יום אחד, שעה אחת, כן? ותראו כמה תנועות של התאוות אני, כן? במהלך פרק זמן קצר יחסית, יותר חוויה של אני שמתהווה כתלות מהאינטראקציה שלנו עם כל הסובב אותנו, כמה גוונים, כמה ביטויים, כמה סוגים אם אתם רוצים של אני, של אותו אני, נחווים בפרקי זמן קצרים יחסית. וכשיש איזה אני דומיננטי, כן? לפתע כל ביטויי האני האחרים, אולי המנוגדים, נשכחים, נעלמים מהחוויה שלנו. להתחיל להבין את תהליכי הלידה והמוות, להתחיל להבין את תהליכי ההתהוות המותנית, שהבודה מלמד את הלימוד העמוק הזה, הוא מדבר על התהוות מותנית, התהוות מותנית של אותו אני. מותנית במה? באינטראקציות האינסופיות האלה, ובאופן שאנחנו מתהווים או נוצרים, נענים לאינטראקציות האלה. ושעה שאנחנו מתחילים לראות יותר ויותר את מה שמבחינתנו נחווה או נתפס, לא נחווה, זה לא מדויק, נתפס כאני, כמשהו מוצק, קבוע, נפרד, כן? שיש לו איזושהי מהות פנימית. אנחנו מתחילים לראות את הנזילות של זה, אפילו את המימיות של זה. אנחנו מתחילים לרקוד יותר, או לאפשר לעצמנו לרקוד יותר את הריקוד הזה. ולדבר ממש בתפיסה שלנו יותר על חוויית אני, חוויה של אני. אני תהליכי כזה. אנחנו באנגלית יותר נוח להגיד את זה, כי זה השפה מאפשרת לנו. לראות תהליכים של סלפינג. סלפינג. ongoing selfing, בעברית אנחנו לא יכולים להגיד את זה, השפה לא מאפשרת לנו, אבל לראות תהליכים של selfing, כן? ongoing selfing, אז האחיזה באיזשהו אני שלא נוח לי, או אני כזה או אני אחר, גם מתחילה להתרופף, גם מתחילה קצת להיות יותר גמישה, יותר רכה, פחות מזינה דוקה, פחות מזינה סבל. והראייה הבהירה הזו, כן, שבכתבים נראה, נקראת פניה, חוכמה, כן, זו ראייה שמשחררת. ראייה שמשחררת ומאפשרת, באמת, היא ההפך מהבורות, ומאפשרת לנו גם לדעת וגם לחוות, לפעמים רגעים, לפעמים יותר, של סוכה. לא רק של דוקה. יש לפעמים שדוקה דואכת, דוקה פוחתת, שוב כתוצאה מאותה ראייה בהירה של התהליכים האלה, תהליכי ההתהוות המותנית הזו, ואז אנחנו יכולים להבין מה יכול להיות עושר אמיתי. יכול להיות מצב של מפגש, כן? מפגש חי עם התהליכים האלה. ברגע אחד מסוים, כן, ההכרה מצטללת, ואני רואה שם איך ברגע המסוים הזה אני התהוויתי מול מבט שנזרק, מול מילה שנאמרה, מול איזה תנאי שנחווה. וזו ראייה שהיא אכן משחררת. וככל שהתודעה הזו רואה את זה יותר ויותר, ומבינה שמה שמבחינתי נתפס ככל כך מוצק, הוא לא באמת כזה. כן? לרגע הצזית הזאת דואכת. וכולנו מכירים רגעים כאלה. ועם כאלה שבהם אנחנו יכול לקרות אולי בריטריט, זה יכול לקרות בנסיבות אחרות, זה יכול לקרות בנסיבות הרגילות ביותר. פתאום תחושת החסר הזה, שמזינה את תחושת האני הנפרד הזה, פתאום זה דואך. כולנו מכירים את זה, אל תתבלבלו. רגעים של אינטימיות מאוד מאוד ככה עודנת, רגעים שאנחנו בטבע אולי הרבה פעמים, בנוף, וגם הנסיבות הכי רגילות. יצאתי בשבוע או שבר, יצאתי ככה, יש לנו מרפסת כזו וברכים ושיחים וזה, ויצאתי בבוקר שכל העולם על כתפיי, כל כובד העולם מונח על כתפיי. יש ימים כאלה, קמים ככה. קמתי ככה על היום הזה. ככה עם הקפה, ויצאתי למרפסת בזה, והשיח, שמה, לבנדר כזה, והשיח היה מלא דבורים. מלא דבורים שבאו ככה לשתות מהצוף, ככה בבוקר בזה. ככה עם הזז וזה. עמדתי שם ככה, עמדתי שם עם הקפה והאומללות של מה עוד מחכה לי ביום הזה, ואיך אני צולח אותו, איכשהו, אני לא יודע מה. ופתאום זה נוצר, כן? היה איזה מין רגע כזה, אני פתאום מסתכל על הדבורים האלה והזמזום הזה, ואני אומר, רגע, אתה עומד פה עם כל העולם, הם אפילו, הם בשלהם, לא רואות אותך, לא מתייחסות אליך, אתה לא, כאילו מי, לא סופרות אותך, אז נשב פה עם העולם, זה. נשבע לכם, ולרגע אחד זה נשר הכובד הזה, וממש לא היה שם העני הזה, לא היה כמעט התחושה הזו, והיה רק ככה זמזום הזה, וכאילו זה מה שהיה, זה רגע ש ככה כל זה התפוגג ככה, כי במתי קסם פתאום איזה אינטראקציה זה, כאילו העולם הגדול שרגע לפני כן הרגשתי אותו על כתפיים, ממש על כתפיים, מתנהל לו. זה לא בדיוק, לרגע נעלמה התפיסה האישית הזאת, זה בעדי, זה נגדי, זה טוב לי, זה לא טוב לי, זה רגע. אז יש רגעים כאלה, אני לא יודע, תנסו לצאת ולשתות, לא יודע אם זה יעבוד, בטח יש לכם פטנטים אחרים יותר טובים. אז אנחנו יכולים לראות באמת, יכולים אז לחוות מצב של נועם, מצב של נחה, מצב של איזה סוג של מלאות כזו, בשמחה שלא באה כתוצאה מאיזה הישג, כן, השגתי. למרות שזה בסדר, כן, להשיג ולרצות ולהתממש, זה בסדר. אבל יש רגעים כאלה שלא חסר דבר. הרגע הזה, הרגע האחד הזה, לא חסר דבר עם הראייה הזו לרגע הזה. אוקיי? זה כך, ממש כך. ואז אפשר לראות שתובנה שנולדת, כן? שאפשר ללמוד גם לחיות את החיים במלואם וליהנות מהחופש של אפילו להתענג על דברים, אבל מבלי לנסות לאחז בהם, מבלי לנסות לנחס אותם. אוקיי? שבודה מלמד את זה, הוא מציע לימוד מאוד מאוד עמוק שמזמין אותנו ליהנות מהדברים, מזמין אותנו לעשות את כל מה שאנחנו עושים, איך להיות חיים מלאים, מלאי לחלוכית ויופי, אבל רק לא לנסות לקבע, רק לא לנסות לעצור, רק לא לנסות לאחז. כן? ואז ההענות, כן, היא הופכת להיות יותר ויותר נוכחת בחיינו, מאפשרת לא מעט רגעים כאלה של סוכה, שהיא תולדה של ה ראייה הזו. תולדה של ראיית הדברים כהווייתם. שבאמת זה האושר, השמחה שאליה הדרך הזו אני חושב מכוונת, האושר של ידיעת השלמות של מה שאף פעם בעצם לא היה חסר. יש טקסט נורא יפה של אג'אן צ'א שאני אקרא לסיום. אולי שאולי תעצמו את העיניים, זה מדיטציה קטנטנה כזו עם המילים הכל כך יפות האלה. אג'אן צ'א, מאסטר מדיטציה תאילנדי נודע, מורה של המורים שלי, מסורת נזירי היער, צפון תאילנדי, אומר כך: נסה להיות נשיא. למה נסה? נשיא להיות מודעת וקשובה ולאפשר לדברים להתנהל בדרכם הטבעית. תודעתך תהפוך אז לשקטה ודוממת בכל מקום, כמו בריכה צלולה ביער. סוגים שונים של בעלי חיים מופלאים ונדירים יגיעו לשתות ממימי הבריכה, ותראי בבהירות את טבע הדברים כולם. תראי דברים רבים, נפלאים ומוזרים, באים והולכים, אך תישארי שקטה ויציבה. זוהי השמחה של הבודה. בואו נשב עוד רגע. תודה על הנוכחות וההקשבה.